להיות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם, מאזינים יקרים, תוכנית מורחבת לרגל המצב, שעתיים של קירות שקופים, והבמה שלכם המאזינים לכל דבר חיזוק שאתם רוצים לתת, לכל עניין שבאמונה, וכמובן כמובן לשאלות שלכם שקשורות לחינוך, למערכת עם הילדים. אנחנו עכשיו נמצאים לא בבית, ואנחנו, סליחה, כולם נמצאים בבית, אין לימודים, זה מצב לא פשוט, בפרט בבתים שיש בהם צפיפות של הרבה ילדים קטנים, זה לא מובן מאליו, ואני רוצה בתחילת השעה הזו להתייחס לנושא הזה, וגם לבשר לכם איזושהי בשורה מעניינת, אז תהיו קשובים טוב טוב, כי זה משהו שיועיל מאוד 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 לילדים שלכם, תכף אני אפרסם אותו. רק ניתן לכם את מספרי הטלפון שלנו, 03-500-9393, לומו פולק, הוא לוקח את שיחות הטלפון שלכם, יוסי בן חיים מעביר עליכם את השידור. מספר הטלפון שלנו, אנחנו פותחים לכם את הקווים בשנית, 03-500-9393. צריך לדעת, אני פונה מכאן להורים, לילדים צעירים מאוד. אני מדבר על גיל שנתיים עד 5-6, זה יכול להיות גם יותר, שוב פעם, בכל ההרצאות שלי או בכל הדברים שאני נותן טווחים של גילים, אין פה טווחים מדויקים, בני אדם זה לא תפוחי אדמה, אבל זה פחות או יותר שם זה מתרחש. הרבה פעמים אפשר לראות ילד, נגיד גננות יספרו שפתאום ילד יש לו איזושהי תקופה בגן, או ילדה שהיא נושכת הרבה, שהיא מתפרעת, או שהוא עושה דברים רעים, או ילד קטן בבית פתאום נדבק כזה להורים יותר מדי, מתמרח, או להבדיל, פתאום נהיה אלים. אני לא יכול להגיד שבכל המקרים, אבל בהרבה מאוד מן המקרים, הדרך של ילד בגיל הצעיר מאוד לבטא לחץ נפשי, מופיעה בהתנהגות של נשיכות, משיכות בשיער, או התמרחות, או בקשת צומי מוגזמת. זה יכול להופיע שם, זה לא מחייב, תזכרו, זה לא מחייב, אבל זה לא דבר נדיר בכלל, זה כן מצוי. והרבה פעמים שגננת מתקשרת ושואלת על ילדה שפתאום מתחילה לנשוך, אני אומר לה, תנסי לברר עם האמא, מה קורה בבית, מה קורה עם ההורים, ובהרבה מאוד מן המקרים פתאום יש איזושהי פרשייה, או חלילה מתח גדול בין ההורים, או לא עלינו איזה מישהו שלא מרגיש טוב בבית ופתאום הסדר יום משתנה. הדרך של הילד לפרוק את הלחץ, את המתח הנפשי שבו הוא נמצא, יכול להיות על ידי התנהגויות שהן לא אופייניות לילד. אם ילד הוא ממש מגיל צעיר, תמיד הוא משתולל, מתפרע, זה לא משהו יוצא דופן אצלו, אז זה כנראה לא מעיד על שינוי של איזושהי תופעה מיוחדת. אבל אם מזהים פתאום שינוי, זה אופייני לתקופה. עוד יותר אני אומר לכם, לצערי הרב או לשמחתי, אני כבר לא יודע איך לקרוא לזה, חלק ממה שאני מטפל ביום יום, זה גם בנערים. ואין לכם מושג אפילו על איזה כמויות מדובר ועל איזה עומקים מדובר של מתמודדי נפש. אנשים שממש מתמודדים, נלחמים על השפיות שלהם כדי, באמת נערים, בדרך כלל נערים עדיני נפש מאוד, עם נפש מאוד מאוד גבוהה ועדינה ורגישה. ועכשיו קיבלנו גל של פניות דווקא בעניינים הללו, שעד שנער ברוך השם מתייצב, מסדר את עצמו, ופתאום התקופה הזו של האזעקות והמלחמה והחרדות, הם עוד פעם מאיימים, נקרא לזה, להטביע את הנפש חזרה. גם בדבר הזה ישנו כלל שחשוב לדעת אותו, הוא לא קשור, הוא לא תלוי בגיל, אבל זה דבר שחשוב לדעת אותו. יש מושג שאנחנו קוראים לו שיקוף והזדהות. מאוד מאוד חשוב שילד ימצא מקום לפרוק את הרגשות שלו, אבל, וכאן יש כוכבית מאוד מאוד משמעותית, בדרך הנכונה שאנחנו נציג, בדרך בריאה. כי יש לפעמים הורים שאומרים, אני נותן לילד לפרוק את הרגשות שלו. מה הרגשות שלך? אתה מפחד. כן, אתה צודק, זה מאוד מאוד מפחיד. והאבא נכנס ללחץ ביחד עם הילדים. אז במקום שהילד תהיה לו משענת, שיכול כתף יציבה להניח עליה את הראש, להתרפק ולהירגע בסוף, לפעמים הורים נותנים לילד להביע את הרגש, אבל הם לא מספקים את הרוגע בסופו של דבר, מה שגורם לילד להפנים ולהגביר עוד יותר את החרדה. לכן צריך לעשות בחוכמה. אז המושג שנקרא שיקוף והזדהות, הוא אומר כך, כן צריך לדבר עם הילדים, לא לעשות איזה שיחה עכשיו על כוס קפה בחדר אטום, לא. אבל כן צריך טיפה לדובב את הילד בחיוך, תוך כדי משחק, תוך כדי עשייה, תוך כדי שאתה לא יודע מה, מבריג איזה תמונה בבית. תשאל את הילד, מה אתה אומר על כל המצב הזה? אפילו ילד בן 5, איך אתה מרגיש עם כל ההזקות האלה? לשמוע ממנו אפילו בכמה מילים. לקבל ממנו את ה... זאת אומרת, להגיד כן לכאב שלו, זה החלק של ההזדהות. השיקוף פירושו של דבר שאני חוזר מעט על דברי הילד, כדי להבהיר גם לי וגם לילד שאני הבנתי אותו נכון. אז בעצם אתה אומר שאתה מפחד שאנחנו גרים בקומה ראשונה? אתה מפחד שחס ושלום מישהו יבוא לפה? אני מאוד מאוד מבין את הפחד שלך. אבל תדע לך שגם מי שגר בתוך בונקר הוא לא יותר בטוח מאיתנו. כי הקדוש ברוך הוא קוצב חיים. ואנחנו רק בידיים שלו. והנה בוא תראה מתוך אותה תופת היו אנשים שנכנסו עליהם מחבלים לתוך הבית. והם ניצלו והם יצאו בחיים. והיו אנשים שהם עברו לידם, אתם יודעים, פה, בשידור הזה, בשבוע שעבר, כאשר מישהו וסיפר, מכלי ראשון כמדומני וסיפר, מחבר שלו שהיה שם, באחת הערים, אולי בסדרות זה היה, שהגיע, הוא אומר, הוא פגש את המחבל הראשון, קבוצה הראשונה של המחבלים, המחבל הראשון שראה אותו, עם הנשק עלה והכל, אמר לבחור הזה, תברח, תברח מפה, עוד מעט תהיה פה בלגן. איך הוא לא ירה בו? זאת אומרת שגם בתוך התופת הקדוש ברוך הוא נמצא, וגם יכול להיות אדם בריא לחלוטין ב-100% שנמצא בתוך בונקר ופתאום הוא מקבל התקף לב והוא גומר. אין לנו באמת שום ביטחון על החיים שלנו, אז איך אנחנו לא מפחדים כשאין מלחמה? כיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה בחיים שלנו. ולהקריא לו את כל השבועות שהקדוש ברוך הוא, תסתכלו בתפילת 18 של תפילת הנעילה. כמה פסוקי נבואה שהקדוש ברוך הוא נשבע בשמו שהוא לא חפץ במות הרשע. להפך, הוא חפץ באדם שישו בתשובה. זה רק בא לחזק אותנו ומקרב אותנו לגאולה ואנחנו שמחים. זאת אומרת, מצד אחד אני שומע אותו, מצד שני אני מסביר לו שהחיים שלנו הם רק בידיו של הקדוש ברוך הוא. ואם אני חי, ואם אני לא נפגעתי, סימן שהקדוש ברוך הוא רוצה בחיים שלי, ולחזק אותם באמירת תהילים, בצדקה. זה נכון, אין לאף אחד ביטוח, אף אחד לא יכול לתת לילד שלו איזה כרטיס, ולהגיד לו כל זמן שהכרטיס הזה בכיס שלך, הנה אליהו הנביא יורד אליך ואומר לך, בני לא תיפגע. אין לנו דבר, אנחנו לא יכולים, כי העולם לא בנוי ככה. כי הקדוש ברוך הוא רצה שתמיד נהיה קשורים אליו, ונתפלל אליו, ונרגיש יום יום, שמה זה ברכת רופא חול בשר ומפליא לעשות? זו בדיוק הברכה הזו. אני מדגיש לעצמי כל יום, כמה פעמים ביום שאדם מתפנה. שאם יסתם אחד מהם, נים אחד קטן במוח, או בלב, או אם יפתח אחד מהם, אחד, קטן. אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. כלום, פרק זמן קל אתה לא יכול להתקיים. מה, זה ברכה שנועדה להלחיץ אותנו? שכל הזמן נדע שאנחנו תלויים בין שמיים לארץ? לא. זה בא להדגיש לנו ולהמחיש לנו שבאמת אין ביטחון בחיים שלך גם בשעת שלום. אם יסתם אחד מהם, אם יפתח אחד מהם, אני לא יכול לחיות רגע. אז איך אני חי? איך אני נושם? כי הקדוש ברוך הוא חפץ בי, והוא חפץ שאני אעבוד אותו, והוא חפץ שאני אתפלל אליו, ואני אבקש ממנו חיים כל שנה, זוכרנו לחיים, כותבנו בספר חיים. זה לא בשביל להתעלל בנו, לא בשביל של חלילה גזירת התורה, והיו חייך תלויים לך מנגד, לא. את המסר הזה אנחנו צריכים להפנים בבית, כמובן לא בשפה הזו לילדים בגיל 4-5, אבל זה המסר שצריך לעבור בבית. שאנחנו בוטחים בהשם, מתחננים אליו ומבקשים ממנו. אבא, אבל אם יהיה ככה, אבל אם יהיה ככה. לחבק את הילד ולהגיד, בני היקר, אנחנו לא יודעים מה יהיה. אבל אני והוא אושיענה. כל זמן שאתה בצילו של הקדוש ברוך הוא, ייפול מצדך אלף. ורבבה מימיניך. הנה, אני רואה, מתים, אני רואה. אליך לא ייגש. יש מציאות כזו, שאדם שמחזק את עצמו באמונה, הקדוש ברוך הוא מוליך אותו בדרך הזו. בדרך הזו, עד כדי כך שאומר המדרש, אפילו הוא רשע, הוא בוטח בהשם, חסד יסובב ממנו. ואפשר לתת לילדים הצעירים יותר, גם לצעירים יותר, את הגמרה שמספרת על רבי. רבי שהלך בשוק, ופתאום היה שם איזה גדי שהיה מובל לשחיטה, איזה כבס, והכבס הזה רץ מהר תחת כנפיו של רבי, תחת הגלימה שלו, ובכה. רבי הסתכל עליו ואמר לו, אתה הולך לשחיטה, לך, כי לכך נוצרת, זה הייעוד שלך בעולם. באותה שעה אמרו בשמיים, אם הוא לא מרחם, גם אנחנו לא נרחם עליו. ואז הביאו עליו איסורים 13 שנה, איסורים נוראים. איך אפשר להסביר את המציאות הזו? מה, רבי טעה? רבי, גדולי התנאים, סידר לנו את כל המשניות. הוא אמר לכי, וזה התיקון שלך, זה באמת מה שאתה צריך לעבור. אלא אומרים חזל, נכון. אז מה הייתה הקפדה על רבי? הקפדה הייתה כזו. באמת כל כבס, כל גדי צריך ללכת לשחיטה, כי לכך נוצר חוץ מהכבס הזה. חוץ מהכבס הספציפי הזה. אתה יודע למה? כי הוא בטח בך. הוא רץ אליך, הוא ראה את רבי. הוא ראה כנראה, כתוב שהבהמות והחיות יכולות לראות דברים שאנחנו לא רואים. כנראה הוא ראה שמדובר באדם מיוחד. הוא רץ אליך, הוא חסה תחת הגלימה שלך. איך יכולת לשלוח אותו חזרה לשחיטה? איך יכולת לעשות דבר כזה? אם הגדי סומך עליך, איך אתה מסוגל? מפה אנחנו לומדים גם להקדוש ברוך הוא. שבורא עולם אומר כך, נכון, יכול להיות שעל פי הדין האמיתי ועל פי הטובה שלך אתה אמור חס ושלום להישרף על קדושת השם, נכון. אבל אם אתה רץ וחוסה תחת כנפיו של השם ואתה אומר לו, בך בטחתי, עליך נסמכתי, עליך אני נשען. הקדוש ברוך הוא אומר, ואפילו שמידת הדין תקטרג, כמה שתקטרג, יאמר לה הקדוש ברוך הוא, נכון, מגיע לו, מגיע לכל מי שכמוהו, אבל לא לו. כי הוא חוסה תחת כנפיי. אני לא יכול לשלוח אותו ממני, הוא בוטח בי. זה העומק של מה שנאמר, אפילו הוא רשע, הוא בוטח בהשם, חסד יסובבנו. אז זה המסר שכדאי להעביר בבית. מספר הטלפון שלנו כאן באופן, מאזינים עיקרים, הוא 03-500-9393, אני חוזר, 03-500-9393, לכל מה שאתם יכולים לשתף אותנו, לחזק אותנו באמונה, בביטחון, בכל דבר חשוב שאפשר לידע אותנו ולתת לנו, זו הבמה שלנו לקום ולהתחזק כאן בעזרת השם. בנוסף על כך, נזכיר לכם עוד פעם את מספרי הטלפון לכל מי שרוצה עדיין. יש לנו ממש מקומות בודדים, כי אנחנו רוצים לשמור על קבוצה קטנה ואיכותית, להרשמה לקורס הכשרת היועצות שיתקיים בירושלים, מתחילים מחר. אפשר להירשם גם לירושלים וגם להתחבר בזום ולעשות את זה מהבית, או להגיע פעם לפרונטלי ופעם מהבית, כל אחד לפי הרצון שלו, איך שנוח לכם, זו אותה חוויה כמעט, אנחנו ממש נותנים אפשרות גם לאלו שבזום להשתתף בצורה חיה בשיעור. אפשר להתקשר או לשלוח הודעה ל-058-680-8876, אני חוזר, 058-680-8876. בנוסף על כך, יש עוד עניין אחד שחשוב מאוד לדבר עליו בהקשר של נקרא לזה, שעכשיו שאנחנו עם הילדים בבית, זה לא זמן פשוט. אני רוצה לבשר לכם על איזשהו מיזם שאני רוצה להתחיל אותו. אני מקווה שנצליח ליישם אותו. אנחנו נתחיל בלי נדר ביום ראשון. אנחנו נעשה אפשרות לכל מי שיש בבית, הרבה עוד בתקופת הקורונה שהיה הרבה לימודים מהבית וכדומה, הרבה אנשים יש להם בבית זום. אנחנו נשתדל בלי נדר לתת לילדי ישראל באופן אישי ביום ראשון הקרוב, בשעה 9:30 בערב, אנחנו נעשה כמין מפגש זום עם כל המשפחות שרוצות להירשם לזום הזה. אנחנו ניתן איזושהי חצי שעה, שעת נקרא לזה סיפור וחיזוק לילדים לפני השינה. קשה להשקיף את הילדים בזמן, זו תקופה מאוד מאוד לא ברורה, אף אחד לא יודע מתי חוזרים ללימודים, האם חוזרים, לא חוזרים, לאן זה הולך, זה הולך להתפתח יותר, פחות, אנחנו באמת לא יודעים כלום, ונקרא לזה הבית נכנס לסוג של בלגן. אז אנחנו כעזרה להורים נשתדל לתת חצי שעה מרתקת לילדים לפני השינה, עם איזשהו סיפור מחזק. התוכנית הזו מותאמת בעיקרון לילדים בין גילאי 10 נגיד, 9, 10, עד גיל 15 בערך, 14, זה פחות או יותר טווח הגילאים שהתוכנית הזאת תותאם, זה יהיה מפגש שבו אנחנו נמצאים, ממש נותנים איזשהו סיפור לילדים, אולי אפילו קצת שומעים מהם, אני נותן לצורך הזה אך ורק כתובת מייל, רק דרך הכתובת הזו ניתן להירשם, לא לכתוב, אני רוצה להירשם לזום, כי יש לנו כמה, יש לנו גם קורסים בזום, לכתוב מפורט, אני רוצה לחצי שעה לפני השינה לילדים, כדי שנדע, מי שלא יכתוב, לא יחובר לזום הזה. בלי לדעת, נתחיל ביום ראשון בשעה 9:30 בלילה, נראה שאם יש הענות ורצון, אז אנחנו בעזרת השם גם נרחיב את זה ליותר פעמים. אז הנה, לשעת ההשכבה של יום ראשון, 9:30 בלילה, אתם כבר מסודרים, אני נותן את כתובת המייל האישית שלי לדבר הזה, אברהם, A-V-R-A-H-A-P-A-M-M, אז אני חוזר, אברהם עם פעמיים M, 18@strudelgmail.com, אברהם עם עוד M אחת, 18@strudelgmail.com, לכתוב מפורט, אני רוצה לרשום את הילדים שלי לזום לפני השינה. ואנחנו בעזרת השם נחבר אתכם, יום ראשון בשעה 9:30 בערב, אנחנו ניתן בלי נדר את השעת סיפור הזו לילדים. זהו, שלום וערב טוב למאזינה שממתינה על הקו, ערב טוב.
שלום, ערב טוב, קוראים לי הדסה.
בבקשה.
אני מבני ברק. אני ילידת הארץ, דור חמישי. והיום דיברתי עם אחד מאנשי זקה, שאבי ממרן הצדיק הזכיר את השם שלו וקוראים לו אישי גאולי מאלעד. הוא מתנדב של זקה כבר 25 שנה, וגם הוא מתנדב של מדה הרבה מאוד שנים, ודיברנו על ארץ ישראל שלנו. אני ילידת ירושלים, אבל גרתי מילדות משנת 1949 ברמת גן. המון מאזינים יש לכם. אנחנו עברנו תקופה קשה השבועיים האלה, ואני רוצה לספר על שכנים, על אנשים יקרים ואהובים. אני רוצה להגיד לכם, מאזינים, אחים ואחיות יקרים, לפני שאתם הופכים את הבית של השכנים, את הבית של ההורים, תצלמו. תצלמו את שכונת הילדות. תצלמו את הבניינים הקטנים של פעם. היום עושים בניינים רבי קומות. וכל מה שהזיכרונות שלנו יש, זה תמונות ישנות מאז. אני מהבית בשם הדסה שטרן. גרתי ברחוב החייל 9 ברמת גן, שכונה קטנה, ירוקה ויפה, שמתחילה מרחוב הרואה בצד מערב, בצד מזרח, ומסתיימת ברחוב עוזיאל ברמת גן, מול בית הספר המשב. היום קוראים לזה יגאל אלון. אני רוצה להגיד את השמות של השכנים שלי, שהם כבר לא איתנו.
רק אני הייתי רוצה להבין, זאת אומרת, מה המטרה של זה? בעצם, מה הנקודה שאת רוצה להעביר פה? לפני השמות.
אני רוצה להבהיר, אנחנו חיים את היום, ואנחנו חיים את הרגע. וכדאי שאנחנו גם נזכור מי בנה את הארץ שלנו. כשאנחנו שומעים למשל שקיבוץ ברי נמחק, כפר עזה אותו דבר. מה שנשאר לאנשים זה רק זיכרונות ותמונות. לפני שאנחנו עושים את הבניינים הישנים, לצלם אותם מכל הכיוונים. לצלם את הבניינים של הרחוב, של השכונה. לזכור את האנשים,
את הילדים. את אומרת שיש כאן המון המון חוויות של אנשים שהם כבר בגרו, והן בעצם כביכול נעלמות מהנוף ונשארות רק בלב. אני רוצה לתת לך על זה רק עוד עניין אחד. אנחנו, ובטח את תביני אותי טוב, כי אני, את אומרת שאת ילידת 49, אז ברוך השם, את לא צעירה.
לא, אני ילידת 46.
46, עוד יותר. ואני רוצה לשתף אותך במשהו, ותגידי לי אם את מסכימה איתי, וגם אם לא, אני אשמח לשמוע. אחד הדברים שאני נולדתי, נקרא לזה, בקו התפר, בקו התפר, אני חושב, של בין לפני הטלפונים לבין אחר הטלפונים. מה אני מתכוון? כי אני הייתי בחור צעיר, עדיין כמעט לא היו פלאפונים. אחר כך התחיל זה כבר שטף את העולם. היום, אני לא חושב שאנשים צורבים את החוויות שלהם בלב. הם צורבים אותם על הכרטיס זיכרון. זאת אומרת, נמצאים במקום הכי מרגש ומצלמים. יש אמהות שהילדים שלהם מסכנים, כי כשהילד בא לחבק את אמא או בא להראות למה הוא הביא מהגן, במקום שהיא תפשוט את ידיה ותחבק ותרים אותו, היא שולפת את הטלפון כדי לצלם את הרגע הזה. זאת אומרת, במקום שהרגעים יחרטו אצלנו בלב, הם נחרטים על כרטיס זיכרון. אחד הדברים שכואבים מאוד, שעושים המון בחינוך, אני רוצה לשמוע מה דעתך על העניין הזה.
קודם כל אני חושבת שאתה צודק לחלוטין, כי ברגע שאני זוכרת את החיבוק, כן, ואני זוכרת את הידידות ואת החברות עם השכנים שלי, עם החברות שלי מהילדות, ואם אני זוכרת את השכנות שלי המקסימות שהייתי באה אליהם הביתה, ודבר ראשון היו נותנים לי עוגה של, איך זה נקרא, רוגלה, עוגת שמרים. הבתים היו פתוחים, הבתים היו קטנים, כל דירה הייתה אולי שתי חדרים וחצי או משהו ליותר, על רבע דונם, והכל היה ירוק, ואנחנו היינו משחקים ברחוב, או אפילו לא היה פיש. אני הייתי גדולה, אז אני הייתי שוערת כאילו, והבנים והבנות היו משחקים כדורגל. עכשיו, יש עוד מעט מהדור שלי שחיים, אבל אני רוצה להזכיר את השמות של האנשים.
אז בבקשה, בואי, בגלל שגם יש עוד מאזינים, ניתן לך ככה להזכיר את כל השמות, לתמצת, ובעזרת השם לחתור לסיום.
נתחיל בזה.
בבקשה.
אני מתחילה בזה שברחוב החייל 11 הייתה גרה אישה מקסימה שקראו לה נצחיה אפלויג, לבעלה קראו חיים. שלושה בנים, דובי, גדעון וצחי. הבית שלהם בפינת הרחוב. השכנים בבית המשותף, בבית הדו-משפחתי, היו זהבה שטיל לבית כהן, אישה צדקת, והבעל שלה קראו לו יעקב שטיל, הוא היה קבלן. הבת שלהם, אישה בגילי, קראו לה אהובה, שתחיה, ואח שלה, בחור בן 72, הוא גר בראשון לציון בתור מסגריה, יש לו, אבל קראו לו מיקי. מה אני אגיד לך? כל בית קטן כזה שהכיל שתי שכנים...
הכיל עולם שלם בעצם.
עולם שלם. לי יש זיכרון צילומי. אז כשאני מחושבת עכשיו, אני כאילו הולכת ברחוב ילדותי ורואה את הבתים הקטנים עם הגינות, עם עצי הפרי, עם הדשא והשושנים.
כן, עולם, עולם ומלואו. אפשר באמת עוד להאריך בזה הרבה. אין לי ספק שאפשר עוד להאריך בזה הרבה מאוד, אבל ממש אני אתן לך ממש 10 שניות, תשתדלי לנצל אותם, כי אנחנו חייבים להעלות עוד מאזינים, בסדר?
עוד שני מילים.
בבקשה.
היו לנו שכנים בפינת הרחוב בשם משפחת זוארץ, על ידם גוטקין. הייתה משפחת זילבר, שהיה להם מקולת קטנה, יונה ועדינה אחותו הגדולה.
טוב.
מקולת הייתה, כי לא היה סופר.
כן.
אחר כך.
טוב, זה באמת איך אומרים...
כל מיני כן. האנשים האלה, משפחת שפילמן ועוד. אני רוצה להגיד, אנשים יקרים, לפני שאנחנו הורסים את הבניינים הישנים ומוחקים את הנוף היפה של העיר של ילדותנו ובונים בניינים של 8 ו-9 קומות ו-10 קומות ואנשים לא מכירים אחד את השני,
נצלם את זה באמת, כן.
ואין את החברות ואין את הידידות ואין את החיבה והאהבה שהייתה, אז בבקשה, לפחות לפני שמוחקים רחוב שלם, והיום עושים את זה בכל הארץ כי אין מספיק מקום, ובונים דירות ענקיות והשכנים לא מכירים אחד את השני בכלל, בקושי אומרים שלום, בבקשה צלמו את הרחוב, צלמו את הבתים היפים והקטנים עם הגינות, עם הילדים שהיו משחקים ברחוב.
טוב, הבקשה שלך גבירתי באמת נשמעה, היא באמת באמת נשמעה, ואנחנו שמחים שעלית לשידור הזה והבאת דברים, נקודה חשובה, אולי מתאימה פחות לקונספט של התוכנית הזו, אבל בהחלט העלית פה צעד שאנשים צריכים, אולי ניקח משהו לחינוך של הילדים שלנו, שבאמת בואו נצלם את כל הילדות של הילדים בלב שלנו, ולא בטלפונים שלנו. תודה רבה לך מאזין היקרה, נאמר שלום וערב טוב למאזין הבא של הקו, וגם נזכיר לכם על הדרך את הטלפונים שלנו, 03-500-93-93. שלום וערב טוב למאזין.
שלום, ערב טוב, תודה רב.
בבקשה.
ראשית, אני תמיד שמח לשמוע את השיעורים שלך, את החיזוקים שלך בנושאים של חינוך ילדים בעיקר, שלום בית.
תודה רבה.
אני רוצה לספר סיפור אישי, אם אפשר, סיפור לפני 18 שנה.
בבקשה.
ככה גם לחזק את ה... גם לזיכוי הרבים וגם לחזק את, את המאזינים ששומעים. אז ככה, אני לפני 18 שנה, פשוט הרגשתי שמסתמה לי אוזן שמאל, הפסקתי קצת פחות לשמוע, התאומה קצת תאומה, חיכיתי הייתי גם צונן, הלכתי לרופא, נתן לי איזה טיפ, משאף לאף, אמר לי, דוף, אף הגרון, זה יעבור לך. אז תשתמש בזה שכמה שבועות זה יעבור לך. ניסיתי, זה לא עבר, לא עבר לך אלא שוב פעם, אמר לי, עוד פעם תיקח משאף אחר, זה לא עבר לי. פעם שלישית שחזרתי אליו, אמרו לי, טוב, אולי נעשה בדיקות כאלה וכאלה, אולי נשמע לי רציני, ועזבתי, עזבתי אותו. ומה שקרה, שהשמיעה באוזן שמאל חייב להידרדרה לי, לא יכולתי לשמוע טוב, אבל אמרתי, טוב, הזנחתי את זה. עברה בערך שנה, עברה שנה בערך, ואז אחד אני רואה שאני הולך בעבודה, אצלי בעבודה, אני עובד בהייטק, יש לי מסגרונות ארוכים כאלה, ואני רואה שאני הולך, ואני לא מצליח ללכת ישר, אני הולך ונוטה ימינה, הולך ונזרק על, על הקירות, לא מצליח ללכת ישר. אז באתי שאני בעצם מאבד את האיזון, וידעתי, שמעתי פעם שאיזון ואוזניים זה קשור אחד לשני, אמרתי, זה כנראה קשור לאוזן, אני חייב ללכת לרופא ולתוק את זה בצורה יותר יסודית. אז הלכתי לזה רופא, אף אוזן גרון מומחה, שגם כן הוא מנהל מחלקה בשניידר, ברפואת אוזן גרון. הוא שמע את הסיפור שלי, ישר שלח אותי לבדיקת שמיעה, שמעתי רק 25% באוזן שמאל. זאת אומרת, אנשים לא, לא יכולתי לדבר עם מישהו בצד שמאל, כמו ששמע תעבור את הדיינים. עשה לי עוד בדיקה, ואחר כך שלח אותי ל-MRI. וכשאני מגיע אליו עם התוצאות, אמר לי, תשב. תשב, אז תעמוד, אמר לי, יש לך גידול בגזע המוח שיושב על, על האוזן, האוזן, עצב האוזן הוא הולך בצורה גלילית, והגידול יושב מסביב לו, הוא חונק את האוזן, ולכן השמיעה והירידה בשמיעה היא מאוד מאוד משמעותית. בנוסף לכך, גם בדיוק באותה, באותם שבועיים שלפני שעשיתי את זה מהבדיקה, עד שהגעתי אליו, התחלתי להרגיש נימול בכל הפנים שלי. זאת אומרת, כמו שאדם נרדמת לו הרגל, הפנים היו נרדמות לי, מתחלת לעצמי סתירות כל הזמן כדי להתעורר. ואז אומר לי, יש לך בעצם גידול. גידול שכבר הוא גדול, הזנחת את זה הרבה זמן, ניתוח ראש פתוח דחוף עכשיו. אני שמעתי זה, וכמובן הייתי לבן כמוסי וחיוור, ו... לא הייתי מה לעשות עם עצמי. הוא מסתכל עליו, אומר לי, אני רואה שאתה אדם חרדי. מן הסתם תתי לך לשאול את הפירר. מה שהוא יגיד, אני אחתום לו איזה רופא שהוא, איזה רופא שהוא ממליץ, אני מכיר אותו באופן אישי. למרות שאני רוצה להמליץ לך למישהו בתל השומר, אבל ניתוח ראש פתוח דחוף עכשיו. חזרתי הביתה בעיניים בוכיות, היה בלילה, ואז אני מספר ככה לאשתי את הסיפור. ואשתי אמרתי צדיקה, אמרה לי, טוב, אנחנו מכירים את ה... יש לנו צדיקה, יש לנו צדיק אחד שקראנו אותו קצת קודם לכן, הרב דוב קוק מטבריה. בוא נלך עליו, נשמע מה הוא אומר. זה סיפור לפני 18 שנה, שאנשים עוד לא הכירו אותו בכלל. אנשים שהוא מכירים אותו, לא מכירים את הרבנית קוק, יותר מאשר את הרב קוק. נסענו למחרת בבוקר, לרנו את הילדים, נפלנו מיד לרב קוק, וחיכיתי לו, התברר שהוא לא היה שם, הוא היה בדיוק בירושלים באותו יום, הוא יגיע עוד מעט, ב-11. נקצר את הדברים, בסופו של דבר, חיכיתי לו עד הלילה, אמרתי, אני לא חוזר, אמרתי לשתי, אני לא חוזר הביתה עד שאני לא רואה את הרב. ובינתיים משחרר, הלכתי להתפעל על קצת קברי צדיקים באזור טבריה. כשהרב מגיע, בשעה 11 בלילה, אני ישר ניגש אליו, אומר לו, כבוד הרב, כך וכך הסיפור, הרופא מה שאני צריך לעשות ניתוח ראש פתוח דחוף. אומר לי הרב, תסתכל עליו, מסתמה, אני לא אשכח את המילים שלו, אמר לי בסך הכל 4 מילים, אבל מסתמה זה יתייבש ויפול. ככה, מסתמה זה יתייבש ויפול. ציפיתי לזה ברכה, לזה משהו, מה יתייבש ולאן ויפול, לא הבנתי מה הוא אומר, אבל לא יודע מאיפה תפס אותי, אמרתי רגע, כבוד הרב, הרב יתפלל עליי, הרב אומר שלא צריך לעשות כלום, לא צריך ללכת לרפירר, לא צריך לעשות ניתוח. אמר לי, לא צריך, אני מתפלל עליך. הרב בטוח? אמרתי, אמר לי, כן, תשאיל רק את השם שלך ואת השם שלי, ושלך אני אהיה בסדר. אמרתי לו, לקבע על עצמי משהו?
כן. מאזין נפל מהקו? טוב, המאזין נפל מהקו. אם אתה מדבר איתנו בקולך, כנראה שברוך השם היו בסוף בשורות טובות. ואני חושב שבאמת בימים הללו, מה שאנחנו צריכים, נקרא לזה, יותר להעצים ולהציף, זה את החסדים הטובים שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו. זה נכון שלפעמים גם אדם צריך לעבור מסלול שהוא לא פשוט, כמו המסלול שהמאזין עכשיו סיפר לנו עליו, ומרגישים את כל האמוציה בתוך הכל. וזה באמת באמת לא דבר פשוט, ועם ישראל מתמודד עם כל כך הרבה צרות ובעיות שאנחנו באמת באמת זועקים, ואמרתי גם בתוכנית הקודמת, דיברנו על זה מיד אחרי הטבח הנורא, דיברנו על זה שיש מושג שרצון מלמטה מעורר את הרצון מלמעלה. מה זה אומר? שיש כמין חבל שהוא נמצא כאן בארץ, והוא מחובר לענבל של פעמון שנמצא תחת כיסא הכבוד. כשאדם מעורר רצון מלמטה, הוא בעצם מושך בחבל הזה, הוא מנענע, ולמעלה הפעמונים זועקים. וככל שאדם ימשוך חזק יותר, וינענע חזק יותר, ככה הפעמונים למעלה יצלצלו יותר ויותר חזק. ולכן צריך לדעת שכשאנחנו עכשיו נקרא לזה עם כל הצער והסבל שעם ישראל עובר, חוץ מהמלחמה הנוכחית, חוץ מזה, כל מה שעברנו עד עכשיו, אנחנו, מה שאנחנו בכלל זוכרים, זה, נקרא לזה, זה הדור הזה, זה הדור שלנו, מה אדם זוכר? 20 שנה אחורה, 30 שנה, המבוגרים שבינינו זוכרים 50-60 שנה אחורה? זה כלום. עם ישראל כבר 2,000 שנה בגלות. דורות שלמים התחלפו כאן על כדור הארץ, תחשבו. יש בכדור הארץ מיליארדים של בני אדם, וכל 120 שנה כל המיליארדים כולם מתחלפים לגמרי. זאת אומרת, כל יושבי כדור הארץ שלפני 120 שנה לא נמצאים כאן, כולנו חדשים. כל 120 שנה אנחנו חדשים, כל 1200 שנה אנחנו 10 פעמים כדור הארץ חדש. אנחנו לא בכלל מבינים מה עם ישראל עבר, אם לא ההיסטוריה שכתובה לנו. אנחנו רוצים לנענע בחבל הגדול הזה ולומר לריבונו של עולם, זהו, אנחנו רוצים משיח, לבקש על זה, לבקש ולהתחנן על זה, לצלצל בכל הפעמונים שאנשים, שהמלאכים למעלה הסתמו את האוזניים, לא יכולים כבר לשמוע את הזעקות הללו, ויזעקו בני ישראל, ואז הקדוש ברוך הוא ישמע אלינו. הנה המאזין חזר אל הקו, בוא ככה, בקצרה ככה, תחתור לקראת סיום,
כן,
בבקשה.
שלום, כן, שלום. אני מבין שהסיפור נקטע באמצע, לא יודע למה.
כן, בוא, הסיפור נקטע בזה שם. שאמרת לרב קוק, האם אני צריך לקבל על עצמי משהו, ואז מה הוא ענה לך?
אני כבר המשכתי לשאול. אז אמר לי שאם אתה מתעקש, אז תקבל עצמך לעשות תעודת הודיה ליהושע בן ברל. קיבלתי על עצמי, קיבלתי לרב את שמי, יודע, אבל את שמי מי. חזרתי לבני ברק, והמצב לא נהיה יותר טוב, נהיה אפילו יותר גרוע, יותר נימול, פחות איזון, ולא הייתי מה לעשות. חזרתי לרב, אחרי שבועיים, עבור לי, אל תדאג, בסדר, אני אפעל לך. שוב פעם אני חוזר הביתה, וחוזר לרב, ככה כמה פעמים, והמצב נהיה יותר גרוע, כאבא לילדים, כאדם שנשוי לאישה, הפחד היה מאוד מאוד גדול, ורק לא יודעת אם הלכות ללכת לניתוח חוש פתוח, או ללכת או לסמוך על מה שהרב אומר, וכל הזמן תפילות ותפילות, ובחיות, עד שיום אחד הגעתי ממש לנקודה כזאת של תפילה, שאתה כאילו, אני חושב, הנקודה הכי עמוקה בחיי, שאמרתי ריבונו של עולם, אם אני צריך, אני צריך להחליט מה אני עושה, ואני מחליט לסמוך על הרב. ואם הוא טועה, אז אני יכול להתחשבן בעולם הבא, אני מבין בעולם הבא שלך, לאחר אמרתי, בני לבין קוני. באותו רגע שחררתי שחרור עצום, אמרתי, אני סומך על הרב ב-100%, במה שהוא אמר. והמשכתי ללכת אליו, וכך עברו 3 חודשים. אחרי 3 חודשים, היו לי כאבי ראש איומים במשך שבועיים, שחשבתי שזה אולי שפעת גם, או שבקשור לדבר הזה, אני אומר את הדברים קצת יותר מהר. בסופו של דבר, גיסי נסע לרב, דרך אגב לא סיפרתי לאף אחד על הדבר הזה, חוץ מחבר אחד שקישר אותי לרב, לא סיפרתי להורים שלי, כדי שלא יחלישו אותי באמונה. בסופו של דבר, גיסי שגיסי הולך לרב, כמו לו מיכאל כבר שבועיים, מרגיש לו טוב, יש לו כאבי ראש, הוא בבית, הוא הולך לעבודה, אמרו לרב, אל תדאג, יהיה בסדר, אמרנו, זה לא שפעת, אבל עכשיו יהיה בסדר. באותו לילה, הוא מספר לי זה, באותו לילה אני הולך לישון, קם באמצע הלילה כולי מזיע בצורה בלתי רגילה לחלוטין, אני קם מתרחץ באמצע הלילה, קם יוצא מהמקלחת, אני מרגיש שמשהו השתנה. אבל חיכיתי לבוקר, ואני רואה בבוקר, ברוך השם, אין נימול, אין כאבי ראש נעלמו. אני הולך לשער, אני הולך ומנפח את השער, אני רואה שאני הולך לשער. אמרתי, בוא נבדוק את זה עוד פעם, ועוד יום, ועוד יום, אחרי 3 ימים, ראיתי שזה משהו השתנה. נראה שנרפאתי. ואז באמת השבת הסמוכה, שזה היה בדיוק שבת הגדול, אמרתי שאנחנו נפים לשבת, לטבריה, לחבל הרב, נסענו לשם, והרב, ידוע בתפילותיו הארוכות, בלילה לא ראיתי אותו, ראיתי רק בשבת בבוקר, ראיתי לתורה, והרב עושה לי מי שברך, אומר לי מה השם, שהרב מכיר את השם של אמא שלי, אני חייל בן דיה, אומר לי לא השם של אבא, והוא לא מברך אותי בכלל לרפואה שלמה, הברכה היא שברך רגילה, לא עניתי זו אלה, לא ביקשתי ברכה לרפואה, כי שמחתי על הרב. ברכה התפילה, ניגשתי לרב, אני אומר לו שבת שלום, כבוד הרב, הרב לא בריח אותי לרפואה. הוא מסתכל אליי ואומר לי, ואיך אתה מרגיש? אמרתי לו, ברוך השם, אני כבר מרגיש שבוע בסדר גמור. הוא אומר לי, אתה יכול לעשות תעודת הודעה לאושי הבן, אתה יכול לעשות תעודת הודעה. ברוך השם, באמת, עשיתי שם תעודת הודעה לאושי הבן בערי, לכל הישיבה של הרב. עשיתי גם כאן בעבודה שלי, של קידוש השם, וברוך השם, מאז אני מרגיש טוב. אפילו שאלתי דרב אם לחזור ולעשות בדיקות, אמר לי לא צריך. אמרתי לא צריך, אז אני לא מתקרב יותר לרופאים. וברוך השם, מאז הגידול הזה נעלם, השמיעה חזרה לי, אחרי אמנם תקופה של שנה, אחרי זה חזרה לי השמיעה, וברוך השם, זה נס. שאני אדם חדש, בזכות הרב דפקוק, בזכות כנראה גם כן האמונת חכמים והאמונה בעולם.
סיפור באמת מרתק, ואני חושב זה שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים, ושהוא שליט בכל, זה תמיד טוב לספר, אבל זה לא חידוש. אבל אני חושב שהנקודה שאני לקחתי ממך בסיפור הזה, זה הכוח של ההתמדה והאמונה שעמדת בו. כתוב שסדר זרעים נקרא סדר אמונה. למה? כי אדם לוקח זרעים טובים, סחורה יקרה, וזורק אותה לאדמה. ולא רק שהוא זורק אותה לאדמה ולא רואה כלום, הוא גם לוקח מים יקרים וטובים, ומשקה את האדמה. ואחר כך הוא מאבד אותה, והוא חורש, והוא משקיע המון המון כסף ולא רואה כלום. חודשים ארוכים. למה? כי הוא מאמין שבסוף זה יצמח. אם הוא מתייאש באמצע וחופר מהר מהר כדי להציל לפחות את הזרעים, הוא גם מוצא אותם מקולקלים. אתה במשך חודשים ארוכים הגעת להחלטה שאתה מאמין בדברי חכמים, ואתה לא הולך לחפש אחר רצות הרופאים. זה ניסיון לא פשוט כשאדם מרגיש שהחיים שלו מוטלים על כף המאזניים, והוא בכל זאת מאמין בחיי העולמים וזורע וממשיך לזרוע, אפילו במחיר שכביכול הוא מסכן את החיים שלו. אני חושב שזו הנקודה הגדולה בסיפור הזה, ככה אני רואה את הדברים.
כן, יש דברים, יש דברים במה שאתה אומר. אני לא מבקש את הדברים לחוט הרע, אבל כמובן שדרושה אמונת חכמים והתמדה באמונת חכמים. אני רואה את זה במשך כל השנים שאני קשור אליו, כבר 22 שנה. וראיתי עוד ניסים, אבל לא אספר עוד. ורק רציתי לספר את הסיפור הזה גם מי ששומע, שבתקופה הזאת שכולנו פה לא יודעים מה הקדוש ברוך הוא עושה לנו ולכולם בצרה, שמי שמאמין ובוטח בהשם יתברך, השם הוא גדול, והשם הוא מנהיג אותנו בכל דבר קטן וגדול, ומי שבוטח בהשם, בוטח בהשם, חסד יסובבנו.
כן.
וכמו שהרב אמר, מי שמאמין וזורע. כן,
שר כוח, שר כוח, שר כוח, תודה רבה, תודה רבה לך מאזין שעלית לשידור הזה. אני פעם אחת הצעתי יוזמה למנכ״ל הרדיו, לאבי רוזן, באמת הוא לקח את זה, ואני חושב שאפילו עשו עם זה פעם משהו, אבל אולי כדאי להעלות עוד פעם את היוזמה הזו שוב פעם. אנחנו מורגלים לספר בתקשורת, בדרך כלל מה עולה לכותרות? הצרות שלנו. צרות, רק צרות יתפסו כותרות. טילים מעזה, קורונה, כולנו כבר שכחנו מזה, אבל הקורונה כמה היא תפסה בתקשורת, לא עלינו פיגועים, או אפילו כבר כשעולים גם לספר נס, אז כמה דברים רעים היו, רעים לפחות במבט שלנו לפני כן, כמה צער, כמה כאב, הכל, 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 נקרא לזה הדברים שאנחנו מציפים אותם, ושמתלקחים מיד בכל התקשורת, ברשתות, בכל מקום, 99% זה הדברים שאנחנו מכנים אותם הדברים הרעים. אני אומר, רגע, היום הזה, היום הזה יום רביעי, ג' בחשבן, לא היו הרבה אנשים שהתבשרו בשורות טובות? כמדומני, בכל יום שלישי יש הגרלה בלוטו. לא היה אתמול מישהו שזכה בלוטו? לא היה מישהו שרצה מאוד מאוד מקום עבודה וקיבל אותו? לא היה מישהו שהיום קיבל תוצאות של בדיקות מצוינות וטובות? לא היה מישהו שהיום, היום, היום, אני יודע מה, התארס, סגר וורט, כמה דברים טובים, אתם שומעים על זה בכותרות? אני פעם אז אמרתי, אולי נעשה איזשהו סוג של תוכנית שנקראת, לא יודע מה, בשורות טובות. למה אנחנו תמיד מפיצים, ובאופן טבעי, אנחנו מעלים לכותרות את מה שלא הולך לנו? מה זה מייצר לאדם תמונה, מבלי משים, שהכל שחור, שהכל לא בסדר. אנחנו אומרים כל יום שלוש פעמים בתפילה, ועל ניסיך, שבכל יום אימנו, והנפלאותיך וטובותיך, שבכל יום אימנו. מה עם כל האנשים, שזה, לא יודע, יותר מ-90% מהמאזינים, שברוך השם לא כאב להם הראש, ולא הייתה להם שום מחלה קשה, ולא, למה את הדברים האלה אנחנו לא מציפים? אני חושב שמישהו, לאו דווקא ברדיו, יש כל כך הרבה רשתות חברתיות, שמישהו ירים את הכפפה הזו, ויתחיל להציף, להציף כמה אנחנו מוקפים בטוב, ולהציף את זה, כי מטבע הדברים אנשים מחוברים לתקשורת, והתקשורת, מה שהיא מעלה לסדר היום, זה מה שמייצר, שוב פעם, מי שמחובר לתקשורת, זה מה שמייצר לאדם את תפיסת העולם שלו. אם כשדיברו כל היום על קורונה, זה מה שדיברנו ברחוב, רק על קורונה. כשהפסיקו לדבר על זה, כבר לא מדברים על זה. מדברים עכשיו על המלחמה, אז מדברים על המלחמה. לתקשורת יש כוח עצום בזה. כשאני אומר תקשורת, אני לא מתכוון דווקא רדיו. זה רדיו, זה עיתונים, זה רשתות חברתיות, זה כל מה שאנשים, כל מה שאנשים מתוודעים להם. למה שלא נתחיל להציף את הדברים הטובים, שכל אחד יעלה את הדברים הטובים שקרו לו, את הדברים הנפלאים שהיו לו, את הדברים הנחמדים שיש לו, כמה טוב אנחנו מוצפים. הלוואי, הלוואי, אם נעשה את הדבר הזה, אני חושב שאנחנו באמת נקבל את המציאות האמיתית של החיים. שהרוב טוב, הכל טוב, אבל הרוב הוא גם טוב הנראה לעין. הוא טוב שאנחנו יכולים להבחין בו ממש בעין. אז מספר הטלפון שלנו 03-500-9393. ספרו לנו דברים טובים, ספרו לנו על דברים טובים שקרו לכם. 03-500-9393. בימים כתיקונם, לא נקרא לזה במצבי מלחמה, אנחנו מדברים בתוכנית הזו קירות שקופים על נושאים חינוכיים. אני רוצה לדבר על עוד נושא חינוכי. חז"ל אמרו, אם תעזבני יום, יומיים מעזבקה. ובפרט עם הילדים הגדולים שלנו, אני מדבר על גיל 11, 12 והלאה, לא לשכוח לפחות כל ערב אב ובנו. בין מנחה לערבית אפילו רבע שעה, או אחרי ערבית רבע שעה, או לפני מנחה, שב עם הילד ללמוד איתו משהו. לא צריך דווקא את מה שלומדים בתלמוד תורה. לפעמים לילד יש איזושהי התנאיה שלילית, או זה מזכיר לו את ההכבדת העול של הלימודים, כי ילדים קטנים, נכון, מלחמה היא מלחמה, אבל אם זה לא פגע בהם, אז הם דווקא די מאושרים מהחופש. אז מה שצריך לעשות, זה אולי לקחת מסכת בנפרד, איזה תחום לימודי חדש, שהילד לא היה מתוודע עליו, וזה משהו מעניין. אפשר לקחת, יש המון המון נושאים שהם מושכים את הלב, לא יודע, מעמידות בית המקדש. יש כל מיני ספרים עם ציורים, איך היה עמידות, איך היה בנוי הארון, איפה היו מונחים הלוחות, דברים מאוד מאוד מעניינים. או איזה ספר אין יעקב, או כל מיני מדרשי חז"ל מעניינים, או אגדתות, שביום יום אין לנו זמן, כי עד שאנחנו כבר לומדים עם הילד, אז לומדים איתו את מה שהוא צריך להכין למבחן בתלמוד תורה. ופה אנחנו יכולים לשבת וקצת לעניין את הילדים בדברים, להרחיב להם את האופקים. מאוד מאוד חשוב, שלא יהיה מצב שהילד הוא מנותק לגמרי. אז נכון, ההורים צריכים לתמרן בין עבודה, אפילו אם זה אברכים, אז בין הכולל לבין הבית, והאימהות בעבודה, או חלק עובדות בזום, והילדים הם איפשהו, מה שנקרא, מסתובבים כל היום בין הרגליים, ולא... אז אוקיי, אז ברוך השם, העיריות מחלקות כל מיני ערכות יצירה, וכל מה שאנחנו מכירים מסביב. אבל בכל זאת, חבר'ה, אנחנו לא יכולים לתת לילדים ממש פורקן מלא. אז להשתדל. רבע שעה ביום לשבת עם כל ילד, ללמוד איתו משהו מעניין, משהו חדש. אם יש הרבה ילדים, אפשר לשבת עם כולם ביחד. תזכרו, אלו שרוצים להירשם לזום, שאנחנו עושים חצי שעה לפני השינה עם הילדים, ביום ראשון בלי נדר, בשעה 9:30 בערב, אך ורק דרך כתובת המייל, אברהם, AVRAHA, 18, strudelgmail.com. שלום, וערב טוב למאזינה של הקו, בבקשה.
שלום וברכה, קודם כל נחזק את כל עם ישראל.
רק אם תוכלי לחבות את מקלט הרדיו אצלך בבית, כי אנחנו שומעים אותך כמה פעמים. מאזינה יקרה, אם תוכלי בבקשה לחבות את מכשיר הרדיו בביתך, כי זה לא מאפשר לנו לשמוע אותך.
עכשיו שומעים?
מצוין, בבקשה.
מצוין, אז אני קודם כל רוצה להגיד שהשם ישמור על כל החיילים שלנו, ותודה לכל אנשי כוחות הביטחון, ושבעזרת השם כל הפצועים יחזרו לשלום לביתם, וכל השבויים יחזרו לשלום לביתם. וזהו, ולחזק את כולם, את כל עם ישראל, שנהיה מאוחדים ונזכה לגאולה שלמה בעזרת השם.
אמן, וכאן המקום להזכיר את בני הישיבות, ולא לשכוח, האחים שלנו מגויסים בחזית, ואנחנו וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה, אלא מה? בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה, ומשעבדים את ליבם, משעבדים, לא עושים טובה, משעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, אז היו מנצחים. אז הבני ישיבות הם גם החיילים שלנו, והם אלו שמנהלים, נקרא לזה את המערכה כלפי מעלה, כדי שתשפיע גם על המערכה למטה. ולכן אנחנו פה, זה המקום לחזק אתכם. קודם כל להודות לכל האברכים, לכל מי שפותח ספר תהילים, לכל מי שיושב ולומד 10 דקות ביום. אני רוצה באמת לנצל את המיקרופון הזה בשם כל ישראל, להודות לאנשים האלה, והם באמת מחזיקים את עיקר הכובד של המלחמה הזו. ולחזק אותם להתמיד, זה לא זמן לא לצאת מהישיבה, ולא להסתובב, ולא בפיצריות, ולא בשום מקום, זה הזמן לשבת וללמוד, יש לך עוד 10 דקות פנויות, נצל אותם לעוד כמה פרקי תהילים. נכון, זה לא זמן שגרה, זה זמן מלחמה, כולם מגויסים, גם אנחנו מגויסים לזה.
נכון, החיילים העיקריים שלנו זה החיילים שבאמת מקיימים את העולם בתורם, בעזרת השם שנזכה לגאולה
שלמה ברחמים. אמן, אמן, תודה רבה. תודה. אולי נספיק עוד מאזין אחד. שלום, ערב טוב למאזין שלך.
ערב טוב.
בבקשה.
ערב טוב.
כן.
אני על הקו?
כן, כן, שומעים אותך, בבקשה.
אומנם מאוחר, כבר כמעט 12, ואני לא יודע מי שומע אותנו,
לא, אתה לא יודע כמה שומעים אותנו. הרבה יותר ממה שאתה חושב.
בעזרת השם, בעזרת השם. אני רוצה לספר סיפור לפני, אחרי יום כיפור.
אבל יש לנו ממש 2-3 דקות, אז תתמצת טוב.
אז בוא, טוב, נכנס לנו, פתחנו בית כנסת, נכנס לי זקן שאני לא יודע מאיפה הגיע. אומר, רבותיי, אני רוצה להגיד לכם משהו, אם אתם לא רוצים ללכת לרופא, אשר יצר את האדם, תגידו הכל בכוונה, אתם לא רואים רופא. והלך. באתי, אמרתי, אני חייב לראות מי זה הבן אדם הזה, מאיפה הוא הגיע, מה אמרו, לא ראיתי אותו. אחרי מלחמת כיפור פתחנו בית כנסת בהדר יוסף, ונכנס, זה אחד. עכשיו, מה שיש לי להגיד לכם, רבותיי, גם אתה, אני לא יודע באמת מי אתה, אני פעם שנייה בשיעור, צריך להעביר את זה לכנסת, וגם לכל החיילים, וכל הצבא שלנו. כל דבר להגיד בעזרת השם, אין דבר כזה, גם המפקד הגדול, אני באמת כבר מתרגש, אומר, לא אומר שלום עליכם גיבור החיל, כמו שהמלאך אמר לגדעון. גדעון יצא למלחמה עם 300 איש, מלחמה על מדיין ועל כל אלה, וניצח ואף אחד לא נפגע. הכל בעזרת השם. אם לא עזרת השם, מה אנחנו? מי אנחנו? עכשיו עוד דבר אחד, שבת זה שמו של הקדוש ברוך הוא. מי שדורך על השבת, קדוש ברוך הוא, איך יכול לשמור עליו? איך יכול לשמור? אם יש לי מנהל, נותן לי תפקיד, ואני לא עושה כמו שאני אומר, לא, תשמע, אני לא מוכן לעשות את התפקיד הזה. האם הוא ישאיר אותי בעבודה? רבותיי, שבת, הוא שומר עלינו יותר מה שאנחנו שומרים את השבת, להשתדל להביא לצעירים. רבותיי, יש לנו כל השבת מיום ראשון עד יום שישי, ב-12-1. תעשו את כל המסיבות, תעשו את הכל, שמירו את השבת, לא שמעתי מישהו, לא מנחם ולא עמי מימון ולא כל צעירים.
לא, מי שמעת בשידור, אנחנו, כולם כוונתם טובה, כולם משתדלים, כולנו פה אגודה אחת, כל אחד בכלים שלו. אבל אני רק רוצה להוסיף על דבריך עוד משהו אחד קטן ברשותך, שאנחנו אומרים ב-13 מידות של הרחמים שהקדוש ברוך הוא ערך אפיים. למה זה אפיים? גם הצדיקים וגם הראשיים, זאת אומרת, גם אדם שלא שומר שבת, הקדוש ברוך הוא עד יום אותו תחכה לו, ואם ישוב מיד תקבלו. לכן הקריאה בעזרת השם לכולנו להתחזק.
עמך כולם צדיקים, אין רשעים, אין, אנחנו בנים לשם. אנחנו בנים לשם לקדוש ברוך הוא, אתם בנים. אם אנחנו בנים לקדוש ברוך הוא, כמו שהבן כמעט שומע לכל האבא שלו, אז שאנחנו גם נשמור שבת, להודיע לכולם, נגיד בעזרת השם, בשבילת שבת.
בהחלט, תודה רבה למאזין, יישר כוח גדול, תודה רבה שאלית. זהו, הלוואי ויכולנו להמשיך עם עוד מאזינים, מתנצלים בפני אלו שאולי ממתינים על הקו. תודה רבה ליוסי בן חיים הטכנאי, תודה לשלמה פולק שקיבל את השיחות שלכם וענה לכם ועשה את זה מצוין. תודה רבה לבצלאל כהן מנהל התוכניות שהרחיב את התוכנית הזו לשעתיים. תודה לאבי רוזן. אם ירצה השם נשוב ונשתמע בשבוע הבא, הלוואי שכבר לא נספיק כי יבוא משיח, ואז כולנו נתראה, לא רק נשתמע, בבניין בית המקדש. אמן. ביי לכם.